טוב, שלום לכולם. אנחנו נשלים כמה הערות רק בעניין של הנצרות, כמו שדי סיימנו שבוע שעבר, אבל לא הייתי נכון להעיר עוד כמה הערות מעשיות, שבכל זאת מראות לנו שוב את הזהירות שאנחנו צריכים להיזהר מכל מיני מרכיבים תרבותיים שגורמים לנו בעיות. מעכבים את ההתפתחות הישראלית שלנו, והם בעצם מרכיבים נוצרים, כן? שמקורם בנצרות. אז אתם זוכרים, הערכנו שיעור קודם, ולא נחזור עכשיו על כל מה שדיברנו, אבל הערכנו שהנצרות בעצם מגשימה את האלוה, כן? כלומר, אלוהים היה גם בן אדם. ואמרנו שהעובדה שהם מגשימים את האלוה, בעצם נותנת הכשר לגופניות של האדם, לגשמיות של האדם. כי בעצם הגשמיות של האדם היא גם אלוהית, היא נמצאת בתוך האלוהות. ואם זה כך, ממילא התאוות של האדם הן אלוהיות. האדם לעולם לא יוכל באמת לצאת מגשמיותו. גם אלוהים היה אדם ואפילו הרגו אותו. ואמרנו שאנחנו באמת רואים בתרבות הנוצרית של היום, והזכרנו שהרבה טועים וחושבים שמדינות, נגיד אירופה, אמריקה, קנדה, חושבים מדינות חילוניות, והזכרנו שבנצרות הפרידו דת ממדינה. כן? כלומר, התרבויות האלה מתנהלות על ידי אנשים נוצריים, רק שהנצרות היא בעצם לא מטביעה חותם במימד החיצוני, כי היא לא דורשת יותר מדי מהבן אדם. אז בעצם עומדים מולך מנהיגים, תרבויות שהן תרבויות נוצריות, רק בהנהגת המדינה הם מדברים כביכול בשפה חילונית, אבל בעצם הם נוצרים. ואנחנו רואים באמת בתרבויות האלה שיש לא רק לגיטימציה, אלא עושים מכל העניין של הגשמיות והתאוותניות, ובעיקר ביחסים בין איש ואישה, עושים מזה אידיאל. עושים מזה סרטים והצגות ותרבויות וספרות, וכל הלכלוך והתינופת שבעולם, מה שבעינינו לכלוך ותינופת. כי אנחנו חושבים שאפשר לתקן את הלכלוך הזה, ואפשר להתעלות עליו, ואפשר להתקן ולתקן ולהיטהר, כי האדם יכול להתעלות אל האין סוף ברוך הוא, שבו אין שום סופיות, אין שום חיסרון, אין גשמיות שם. כן? אז אנחנו מאמינים שהאדם יכול להתעלות, ויכול לעלות למקום טהור, למקום טוב. והם לא. הם התייאשו מתיקונו של האדם. והתוצאה של הייאוש מתיקון הזו, היא בעצם שהם, מה שנקרא, שוחים עם הזרם של אתה יכול לעבור לפה, אתה יכול לעבור לפה ליד דיבור. הם שוחים עם הזרם של הלכלוך, כן? סרטים שלהם, סרטים שמבטאים את הלכלוך הזה. תיאטרונים מבטאים את זה, ספרות מבטא את זה. וכל הזמן המסר הוא בעצם, זה לא רק שאי אפשר בלי זה, כן? זה אלוהי, זה טוב. בוא נשאר עם זה כמו שזה, וכן הלאה על זה הדרך. טוב, לא נעים לדבר על זה, כבר דיברנו שיעור קודם. אבל מה ההשלכות שרציתי להוסיף השיעור הזה? אחת, קודם כל תראו, ברגע שאתה מתייאש מתיקונו של האדם, אתה בעצם מסתכל על האדם באופן שלילי. והפסיכולוגיה הקלאסית, היום יש כל מיני התפתחויות של פסיכולוגיה וכו', הפסיכולוגיה הקלאסית, כפי שיצא לאוויר העולם, היא בעצם מאוד מאוד נוצרית. כי מה היא בעצם אומרת לבן אדם? היא בעצם אומרת לו, תראה, אתה נראה בחור נחמד, אתה נראה בחור טוב, הכל יפה כלפי חוץ, כן? אבל אם נבדוק מה קורה מתחת לפני השטח, הכל לכלוך הכי גדול שיש. כן? ואם אפשר עוד קראו לזה אידות, כן? אנו, כל הלכלוך שיש בעולם נמצא בעצם בתוכיותו של האדם. זו הסתכלות פסימית. זו הסתכלות שאומרת שבעצם האדם לעולם לא יוכל לצאת מהדחפים מהתאוות שבו. אנחנו מקסימים יכולים עכשיו שתשכב פה על הספה ונדבר על זה. נראה איך מזרימים את זה בצורה שלא תזיק לסביבה ושתוכל להרפות את רמת היצריות שלך. אבל הדחפים והלכלוך והתינופת, זה האמת של מה שמסתתר אצלך שם עמוק בפנים. זה ממש 180 מעלות, היפוך של היהדות. כי היהדות אומרת לאותו בן אדם, הוא יצא מהדלת של הפסיכולוג, נכנס לדלת של הרב. הרב אומר לו בדיוק הפוך. תראה, כלפי חוץ יש לך בעיות, נכון, אתה מרגיש גם יצרים, התמודדויות וכו', נכון, אבל דע לך שעמוק בתוכך, אתה טהור, אתה נקי לחלוטין, אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא, כן? יש בתוכך נקודה אלוהית שלעולם אין בה מגע יד נוכרי, שגם אתה בעצמך לעולם לא תוכל לטמא אותה, היא תמיד בטהרתה נשארת. מה זה? זה ממש עולם הפוך. עכשיו, אם בא מישהו מתוך התפיסה הפסיכולוגית הקלאסית, או אפילו מושפע מחלקים ממנה, ובא לטפל בילד יהודי עם בעיות, כן? אז יכול להיות שנשאר בו כל מיני השפעות של הסתכלות, אי אפשר באמת להפוך אותו לילד חדש. אי אפשר באמת לפתור לו את הבעיות. כן? ומי יודע אם לא זה מה שהוליד את כל התפיסה הכימית שכל כך היום כבשה את כל המוסדות חינוך, ויש רבים שצועקים על זה, שבעצם אומרים, תראה, לפתור את הבעיה באופן נפשי, אני לא יודע אם אפשר בכלל, תן לו כדור. כן? עכשיו זה נושא ענק, אני לא אכנס לזה עכשיו, הזכרנו אותו בעבר באיזשהו שיעור אחר, אבל אני אומר, הסוגיה הזאת שכמובן יש מקומות שיכול להיות שזה באמת עוזר וכו', אבל יש הרבה מקומות שזה ניתן כבריחה מאפשרות ההתמודדות החינוכית הנפשית, וניתן כדור.
מה שקודם העניין הזה בין ילד יהודי לילד שהוא לא יהודי?
לא, אני מתעסק עם ילד יהודי כי זה ענייננו פה בארץ ישראל.
בעיקרון
אין הבדל ויש הבדל. מה פירוש? בוודאי שהאדם הוא אדם, יש בו ניצוץ אלוהי כל אדם בעולם. כן? אבל הכישרון הרוחני של החיבור אל האינסוף נמצא באופן מיוחד יותר, חזק יותר בישראל. כן? לדעתי זה נכון לכלל העולם, ובוודאי לגבי ילד יהודי, שהוא יש לו את העוצמות הנשמתיות שיכולות להתעלות למקום שממנו נברא העולם. אז הוא לא יכול להיברא מחדש, אם הוא יצליח להתעלות לאותה נקודה רוחנית פנים פנימית, יוכל להיברא מחדש כביכול, לקבל צורה חדשה. עכשיו, אם אתה בא מגישה יהודית נטו, נקי, אתה אומר, הילד הזה, כמה שאתה אותו בלגניסט, הוא עוד יכול לצאת תלמיד חכם גדול. כן? או יהודי עובד, או יהודי מדען, ממציא, או מה שלא יהיה. כן? אבל אם אתה מושפע מהפסיכולוגיה הקלאסית, אתה בעצם מושפע מתפיסה נוצרית שהתייאשה מאפשרות תיקונו של האדם.
למה נוצרית? זה כתוב בפרשה שקראנו.
כן.
ראיתי את לב האדם, כי את יצר לב האדם, כי רק רע כל היום.
רע מנעוריו, נכון? לא רק רע, לא כתוב.
רע מנעוריו,
נכון? אבל, לא, יש שם, תביא לנו חומה שלא להכיר פסוק בעל פה. כן? אבל לא, התיאור איננו רק תיאור שאני בראתי אותם רעים ואין להם ברירה. זה לא התיאור, נכון? התיאור איננו, הם רעים כי בראתי אותם רעים. אז אם זה ככה, מה הוא מביא עליהם מבול? וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. והיה השם כי רבה ראת האדם, סוף פרשת בראשית, נכון. בארץ. וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. עכשיו תגיד לי בבקשה אתה, אם הוא ברא אותו ככה, ואין לו שום ברירה כי אלוהים ברא אותו רע, מה אלוהים רוצה ממנו?
ברור שיש לו, אבל אני אומר, הגישה...
נכון? אז אנחנו, להפך, הפסוק שהבאת לנו, הוא פסוק שצריך לחזק את התפיסה שלנו. שמה התפיסה שאנחנו אומרים פה? אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא אותך טוב, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והם הביקישו הישבונות רבים. כן? מה כתוב פה? כתוב הקדוש ברוך הוא אומר, האדם קלקל, לא אני בראתי אותו לא טוב, הראיה ונוח, מצא חן בעיני השם. נכון? אז יש בחירה.
הגישה הפסיכולוגית.
הגישה הפסיכולוגית קוראת את זה כמו שבטעות חשבת בהתחלה, שזה כביכול. זה האדם, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אבל זה עיוות, זה לא מה שכתוב פה. כן? נכון?
נכון, ברור. אני אומר, יש להם, כאילו, הם מסתכלים על על התנך, יש עוד כמה פסוקים כאלה, שאם אתה מנתק אותם באמת מההקשר שלהם, אז כן אתה רואה שכביכול, אתה יכול לראות...
בוא תראה את ההבדל הגדול. נוח, אולי חשב כמוך, אז הוא לא התפלל על בני דורו. אברהם אבינו מתפלל על אנשי סדום. אתה יכול להבין את זה? לא, אז אנשי סדום הם היו עושים, איזה רעות נוראיות. על מי הוא מתפלל? על אנשי סדום. למה אברהם נבחר ולא נוח? למה לא נוח אבינו? נוח מצא חן בעיני השם, צדיק תמים היה בדורותיו. נוח אבינו, נתחיל מנוח את השושלת היהודית. לא. לא. נוח לא מספיק האמין בבני האדם. לא התפלל עליהם, לא ניסה להחזיר אותם בתשובה יותר מדי. לעומת זאת, אברהם אבינו, הוא אומרים לו, אני הולך להפוך את סדום, כולה עיר אחת. עיר גדולה אומנם, אבל עיר, לא כל העולם. והוא מתחיל, אולי יש שם 50 צדיקים, אולי 40 צדיקים, אולי 30 צדיקים. ועל הנקודה הזאת, נקודה מרכזית בבחירתו של אברהם אבינו. שאברהם אבינו הוא אב המון גויים. מה פירוש? ונברחו בך כל משפחות האדמה. אם העולם מיואש מתיקון, מה יש לאברהם אבינו לעבוד? לא. לעשות צדקה ומשפט. להפך, יש פה מה לעשות, יש פה מה לתקן. הבסיס של כל היהדות מונח באמונה, בטוב המסתתר בתוך האדם. כן? וזה כל היסוד של לימוד זכות וכו', אבל לא נאריך עכשיו. עכשיו, שימו לב. אז בעצם אנחנו לומדים שהפסיכולוגיה מייאש, הקלאסית, עוד פעם, הקלאסית, כן? מייאשת את האדם מאפשרות התיקון, והיהדות אומרת לו, מה אתה? אתה נוצרי אתה. מה פתאום? בתוך האדם יש טוב אלוהי, נכון? יש לו המון יצרים, אבל בפנים מסתתר טוב. ראה איך אתה מגלה את הטוב הזה ומשפיע ממנו על כל האישיות, ותוכל לרומם אותו, להפוך אותו לאדם חדש. חדש, כן? ואנחנו יכולים להעיד על אנשים שהגיעו מהרחוב עם בעיות סמים, עם שערות ארוכות, אני לא יודע עד איפה, בולבלים וזה, והם היום רבנים. לפחות אחד מהם שואלים כרגע בדעתי, שניים שואלים בדעתי, הם רבנים. אחד סופר סתם ואחד ממש רב. כן? אם הוא היה הולך בגישה הנוצרית, יאוש מתיקון, אני לא תשמע, יש לך דחפים בלתי נשלטים, ורחמנה יצא, כל הביטויים האלה עושים לי הרגשה לא טובה, אז לא נעריך בהם, כן? זה הבדל אחד. עכשיו, מתוך כך, גם כל מערכת היחסים בין איש ואישה, הפכה להיות מערכת מאוד מאוד גסה, ומאוד מאוד גם צבועה, כן? יש שוביניזם, ויש פמיניזם. מי שולט? למה מי שולט? כי ברגע שאנחנו מתייאשים מתיקונו של האדם, ורואים בו בעצם ייצור כזה ככה, עם דחפים, יצרים, אי אפשר להשתלט על הסיפור הזה, אז הכל יצר, הכל גוף. אז הכל גוף, 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 גוף. אז בעצם, יש גברים, יש נשים, יש ביניהם איזה מערכת יצרים. ואם זה גוף, זה שני דברים נפרדים. אז השאלה היא מי גובר על מי, מי שולט על מי? שוביניזם, פמיניזם. היית מצפה שארגוני הפמיניזם יהיו ארגונים כאלה שמאוד מאוד עמלים על זה שתשמר צניעותה של האישה. והנה הפלא ופלא. צועקים מצד אחד כל הזמן, למה נשים מופלות ולמה עושים לנשים דברים נוראים והיומים, כאילו הם אלה רק שדואגות לנשים, אבל ככה הם צועקות. ובבת אחת הן דורשות את הזכות של אישה להתנהג בחוסר צניעות, אפילו בהפקרות ככל שהיא רק יכולה.
לא, דווקא יש להם נקודת זכות מהצניעות, הם דווקא צועקים על הפיכת האישה כמודל.
כן, כן, אבל יש, 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 אין הכללות, אין הכללות, בוודאי, בוא, הפמיניסט שאתה מתאר כרגע, במלכאות גם אני פמיניסט כזה, אתה מבין מה אני אומר? כלומר, אנחנו אומרים, נשים שיש להם היום, הרי היום העולם השתנה, יש מקררים, יש מדיחי כלים אפילו, יש הכל, יש תנורים, יש לי אישה, נגיד, שעתיים, שלוש ביום, למה שלא תלך גם לי ללמוד תורה? מדרשות וזה, והכל, יופי של דבר. אבל זה, כשזה בא מתוך אמונה של תורה, מתוך אמונה בעילאיותה של האישה, הפוך, זה עכשיו לא שיעור על איש ואישה, אבל ככה על הדרך, כן? אבל לעומת זאת, כשזה בא ממקום של בעצם יצרים של למה שהוא יעשה קריירה ולא אני, סליחה, קריירה זה דבר פסול גם לגבר, גם לאישה. מה זה קריירה? יש תפקיד בעולם. אני רוצה לעשות את תפקידי בצורה הכי טובה שיש. או, זה דבר. קריירה? קריירה זה אומר אגו, גוף, האדם הוא בעצם מלא יצרים אפלים, וכל אחד רוצה כמה שיותר להוציא את עצמו ככה, להבליט את עצמו, שהוא יצא גדול, כבוד, או, זאת המילה. כבוד, גאווה וזה, אתה מבין? היא לא באה מתוך תיקון העולם או משהו, אלא היא בעצם, אותה פמיניסטית במובן השלילי של המילה, בעצם שחק את המשחק של הכבוד, מה שנקרא, גם אנחנו יכולים לתת מכות. אני אתן לכם עוד דוגמה. יש חוק היום על התרדה, כן? שמציע לנו. אז בוודאי זה דבר מעולה, נפלא, נכון? מה זה? צריך לדבר על אישה, כבוד, מה זה הדברים האלה? איזה מין דבר זה? זה לא בא מעם ישראל. זה בא מהם שמיואשים מתיקון. גם כל סיפורי ההתרדות באו מהמיואשים מתיקון שמפיצים בכל העולם את הסרטים שלהם, והפכו את כולם לאנשים עם עיוות מוחי, חמנה לצלן, עיוות נפשי ממש, כן? אז מזה בא סיפור ההתרדות, כן? אבל את מגיעה לעבודה, את מגיעה גם כן בצורה לא צנועה. איך את מגיעה בצורה לא צנועה? מה עם זה? אז זה עוד פעם הצביעות הנוצרית, שבעצם אומרים, כן גוף, כן יצרים, אבל בוא נעשה את זה, מה שנקרא, נעשה את הגלים בגובה מסוים, שעוד אפשר שהעולם ימשיך איכשהו להסתדר, שיהיה קצת סדר. נעשה סדר בתאוות. כן? זה לא יהדות. זה לא יהדות. יהדות אומרת, כבוד האישה זה מעל ומעבר. שבושתה מרובה, היא מגיעה בתור לבית הדין, מכניסים אותה וכן הלאה. כבוד האישה זה דבר עצום, מה זה? הונאתה, מה זה עם הזירים? שלא תצייר אישה, לצייר גבר, פחות חמור מלצייר אישה. שדמעתה מצויה, כל הזמן יש עזרות על כבוד האישה, כבוד האישה, כבוד האישה. זה דבר, מה זה? עצום. כבוד של נשים ביהדות, זה... אישה זה כביכול השראת השכינה בבית. כלומר, נותנים לאישה, הרב ציודה אומר, שכביכול היא נחשבת לבריאה יותר אלוהית מהאיש. האיש נברא אפר מן האדמה, האישה נבראה מהאדם. כאילו היא יותר אלוהית מהגבר. וכן הלאה על זה הדרך. כן? אז בוודאי, מתוך כך באים לראייה כוללת, שהיא באה לתקן. היא לא באה מהכיוון היצרי, רק בוא נסדר את הלהבות. למה הלהבות שלכם יעלו גבוה? אנחנו גם רוצות לעלות להבות גבוהות. חמנה לצלן, מה זה זה? כן? טוב, מאוד לא נעים לדבר על הנושאים האלה, אז אנחנו לא נקצר. ועוד נקודה אחת שרציתי לציין בהקשר של של הנצרות, כן, אני כבר מרגיש באוויר ככה את אני לפחות, את המצוקה לדבר על הנושאים האלה, אבל אני חושב שמוכרחים לדבר עליהם. זה הצד המידותי, שהוא בעצם מתאים לכל נושא של עבודה זרה, כן? עבודה זרה היא ביסודה לא רוצה להתאמץ ולעבוד קשה. דיברנו על קין. הוא לא רוצה לעבוד קשה. הוא רוצה שהוא יבוא עם כל הלכלוך שלו, ושאלוהים בכל זאת יקבל אותו ויגיד שהוא על הכיפק. כן? לא רוצה לעבוד קשה. היום בעולם המערבי, מה נחשב להיות אדם מאושר? מה נחשב להיות אדם מאושר? אתה יושב ככה, יש לך שלט למזגן. יש לך שלט לטלוויזיה ושלט לוידאו ולדיווידי, כן? יש לך גם טלפון אלחוטי. עכשיו, כדי שחס ושלום לא תקום את החמש מטר לאיפה שהטלפון מונח, אז הוא אלחוטי, אבל אתה יודע, אבל גם לתקתק עם האצבע זה גם סיפור. אז גם יש היום, אתה יודע, מין כזה חיישן שאתה יכול להגיד לו, משה, טרח, הטלפון צלצל את המספר מראש, אתה אפילו לא צריך לתקתק את המספר. יענו, רק תשב באיזה קורסה כזאת בעובי של איזה... חצי מטר בכל צד קריות, אל תזוז, פופקורן, תשים לך איזה ערמה, עכשיו מה, תכין ארוחת ערב? אחי, לחתוך סלט, השתגענו. אתה אומר, פיצה, טלפון צלצל, אתה אומר להם, כרגיל, השליח מגיע, הוא דופק בדלת, אבל הוא תיכנס, עכשיו הוא מתרגל כבר לא לדפוק באיזשהו שלב, הוא נכנס, כדי שלא תדבר אותו מדי, הוא כבר מניח, ואתה כבר, מה שנקרא, לא צריך לשלם לו, כי יש כרטיס ויזה, והם כבר מחייבים את הכרטיס שלך, אתה אפילו לא צריך... אתם מבינים? יענו, רק תשב ככה, באיזה, כמו מחובר למכשירים, אל תזוז. אל תזוז, רק אל תזוז. כן? מאיפה כל הדבר הזה בא?
זה קיים.
ככה זה העולם המערבי, זה אדם מאושר, זה אדם מאושר. כן? עכשיו, מאיפה כל הדבר הזה בא? עבודה זרה אומרת לבן אדם, אל תתאמץ. אתה רוצה להיות יהודי? שום בעיה, נוריד את אלוהים אליך. אנחנו כמו שאתה, נגיד שאתה טוב, שאתה חסד, שאתה על הכיפק, אבל אני לא, עזור, אז מה אם לא? נגיד שאתה כזה. קשה לך לעלות לאלוהים, בוא נוריד את אלוהים אלינו לתוך ה... הוא גם בן אדם. הרגו אותו. נעשה אותו, נעשה ממנו בן אדם. נוריד אותו לתוך התאוות שלנו. למה שנתנקם מהתאוות שלנו, כן? וזה בעצם מין חידלון כזה של האדם. זולה. זולה. זולה הפך להיות מילה ככה מאוד ראשית. בחברה היום. איזה זולה. מה זה זולה? אני כל פעם אומר לחבר'ה, תשמעו, תלכו רחמנא ליצלן בבית החיים, על כל מצבה תראו כתוב זולה. אין מצבה לא כתוב עליה זולה. כל מצבה כתוב את השם של הבן אדם, זולה. נכון? זהו. במתים חופשי, השם יצילנו. אצלי, ביהדות, זה בדיוק ההיפוך של זה. אשרי אדם יתאמץ בך. הפוך לגמרי. לגמרי הפוך. עבודה זרה אומרת לך, אחי, אם אתה לא זזת מילימטר, אם הכל קורה לבד, אתם בדקו גלי מוח כשאדם ישן, ובדקו גלי מוח כשאדם רואה טלוויזיה. ואתם יודעים שחזל אומרים ששינה זה 1/60 במיטה. 1/60 ממוות, מה יצלן? זה שינה, כן? אז בדקו גלי מוח כשאדם רואה טלוויזיה, זה פחות מכשאדם ישן. כן? יענו, מה קורה בעצם בטלוויזיה? ראיתם פעם בקורס מחשבים כזה? אז יש את המדריך, הוא יושב, הוא מתקתק על מחשב, הוא משתלט על כל המחשבים, ואתה רואה על המסך מה שהמדריך מתקתק, אחר כך מחזיר לך את המחשב לעשות מה שאתה רוצה. זה טלוויזיה. כולם יושבים, הם לא חיים כרגע את החיים שלהם. אם יבדקו לו לחץ דם עכשיו, זה בשמיים. למה? כי שם הוא הולך עם עקבים כאלה, עם מוזיקה מפחידה, עוד רגע מה הוא יעשה שם מחמנה יצלן, הבן אדם מתחיל לו לעלות על לחץ דם, הפחדי, כולו רועד וזה. כלומר, מה פירוש? אתה יושב וחיים את החיים במקומך. אל תזוז. אל תזוז, אנחנו נחיה את החיים במקומך. אתה תשב, תסתכל, אנחנו נריץ אותך על סוסים, נקפוץ מאיזה צוק לתוך המיסיסיפי, נתגלגל למטה, נרוץ במים, נתפוס אינדיאנים, נלחם באינדיאנים, נשרוף שם הזה, נראה באיזה... מה לא הולך? הבן אדם יושב, חי חיים מלאים במרכאות, בעצם הוא חי? הוא לא חי. מחקו לו את האישיות, חיים במקומו. חיים במקומו, נכון? החידלון הזה... שנמכר כביכול כסי לעשות חיים, כן? הוא בעצם מקורו איפה? בנצרות. זה לא יהדות. יהדות אומרת לך, אחי, קח שני בני אדם. שניהם יצאו לרגילה, בסדר? יצאו לחופש מהצבא.
זה בדיחה?
אחד הלך לעבוד ברמת הגולן בכתיף תפוחים, בסדר? השני אמר, מה כתיף תפוח? השתגעתי, אני עד שיש לי רגילה. הלך לאיזה ספרייה, הביא ערימה של DVD ככה, איזה... 18, כמניין חי של DVD, דיסקים כאלה של סרטים, שם בצד אחד, בצד השני הרמות של גרעינים, פופקורן, אתם שמים לב לאווירה, כן? כולם נכנסים לראש, זה כאילו זה הכיף, זה מה שהיום נתפס, זה כיף, כן? פופקורן, גרעינים, פיצוחים, שם לו איזה שישיית קולה, קרח כזה, דלי של קרח, הכל, את הטלפון קרוב, את השלט, כמו שדיברנו קודם, הוא עכשיו יושב, הוא נהנה לו סרט, נגמר סרט. עכשיו, מה קורה? כדי שהוא לא יתאמץ, יש לו DVD שמחליף את הדיסקים לבד. כן? המסך בגודל 3 מטר, והבן אדם, מה שנקרא, לא פה. עכשיו, לא נעים להגיד, הוא באמת לא פה. הוא פשוט לא פה. רחמנא ליצלן. עכשיו, יש לי שאלה אליכם. מגיע סוף היום, ארוחת ערב. שניהם נפגשים לארוחת ערב, יושבים לאכול. הוא חזר מהשדה, עבד כל היום, כתף, עניינים, זה, התאמץ, עבד, ארץ ישראל. והוא חוזר מהדיווידים שלו. עכשיו, סוף היום, מגיעים שני אלה מתיישבים. ההוא שבא מהכתיף תפוחים, וזה שבא מלאכול את התפוח, כמו שאומרים, כן? מתיישבים יחד. אני שואל אתכם, מי יאכל את הסעודה שלו יותר בתיאבון, יותר בשמחה, יותר בחיות? מי יותר חי? מי יותר נושם? מי יותר טבעי? מי יותר עצמי? מי יותר בריא? מי יותר במצבו הבריא, הטבעי, שהמוח שלו מתפקד כמוח אנושי נורמלי, חי. כן? אז זה נכנס לתוך התרבות שלנו. כן? אני הפעם החלטתי שאני קצת ימחיש, אנחנו נסתפק בהמחשות האלה. הפעם קודמת סיימתי, אמרתי לכם, אני לא יכול יותר מספיק עם ההמחשות, קשה לי עם זה. אמרתי, הפעם נמחיש קצת יותר, כי בכל זאת זה כל כך חשוב. זה כל כך חדר לתוך הבתים שלנו. נכנסתי לאיזה חנות שמוכרת מכשירים. רציתי לקנות איזה טייפ כזה. והיה שם מסכים של טלוויזיות. לצערי בדיוק שעברתי היה סרט קלאסי במרכאות, כן? ואני אמרתי לעצמי, זה מה שהם רואים בבית כל הזמן. אתה בטראומה משלוש שניות, עד שתי שניות, עד שהזזת את העיניים שלך. הם אוכלים את זה יום ולילה. מי מאכיל אותם את זה? נוצרים. תרבות נוצרית שבעצם משודרת פה, בתעמולה יום יומית, שעות על גבי שעות, עוד, 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 אחר כך לך תדבר עם הבן אדם. אבל ראיית טלוויזיה זאת החוויה הכי, אני חושב, מצויה היום במדינת ישראל. ברוב הבתים במדינת ישראל יש טלוויזיה, יש סרטים וכולם רואים את החומר הזה. זה דבר שצריך להתבונן בו. מה אנחנו בעצם עושים פה? ומה שאנחנו עושים פה זה להאכיל את אזרחי מדינת ישראל בתרבות נוצרית שמוגשת ככה עטופה באלף עטיפות, אבל בסופו של דבר המרכיבים הנוצריים האלה של ייאוש מתיקון, ייאוש מהתואר של האדם, אידיאליזציה של הדחפים וכל היצרים המיניים, יחסים עקומים ומעוותים בין נשים לגברים, כן? בן אדם אחר כך הולך לחפש אישה, הוא בחור דתי, אבל מה, הוא ראה טלוויזיה בימי חייו? בחור דתי אפילו, הולך לחפש אישה. עכשיו, מה מתחיל, איך הראש לא עובד? מה יש לו בראש? כל הסרטים שהוא ראה. עכשיו הוא צריך ללכת ולהתחיל לעבוד על עצמו ולהתנקות מכל התרבות נוצרית שחדרה אליו דרך הטלוויזיה בלבוש כל כך במרכאות, תמים.
גם
לחברות
אבל שאין טלוויזיה. גם יש בעיה.
השאלה היא האם אתה, קודם כל, לפני שאני ממשיך. אמרתי דבר אחד, אני אחזור עליו עוד פעם במשפט אחד מה שהתחלתי לומר. השאלה היא כשאתה מסתכל בראייה ציבורית כוללת, כן? איפה אתה מוצא אווירה של צניעות, של תואר, של קדושה, של תקווה, של אמונה בתואר שבתוך האדם, ואיפה אתה מוצא מין השלמה עם המצב, תשמע, ככה זה אנשים גברים, יאללה, קדימה, חוסר צניעות וכו'. ולאן הדברים האלה מובילים? ולאן אלה מובילים? לך תסתכל, האוכלוסייה של ציבור דתי לאומים, כמה עם האוכלוסייה? 10%? כמה עם האוכלוסייה? אפילו לא 10% להערכתי, כן? אבל כשתלך לקורס צירים קרבי, ואני בודק את זה כל פעם עם התלמידים שלי שוב ושוב, 40% מהקורס לפחות זה חופשת כיפות. החוסר פורפורציה האדיר הזה בין כיפות סרוגות בצבא, בקרבי, לבין האחוז באוכלוסייה, צורח עד לשמיים עם כל הכבוד. וגם אלה שהם בלי כיפה, אתה תמצא שהם מבטים דתיים, רק אתה יודע, הסתבכו בדרך, זה הורידו כיפה. אתה מבין? כלומר, באופן בלתי נתפס, אתה רואה פה אוכלוסייה, כן, שבכל מקום של אידיאליסטיות, אתה מוצא אותם שם. מי מוכן לבוא למשימה הזאת והזאת? יש הרשמה, אנשים באים עם מרץ, עם התלהבות. לך בקשה למקומות שמחנכים, לפריצות הנוצרית הזאת, של יחסים בין איש ואישה, כמו שמנה לצלן, סלחו לי על הביטוי, כמו כלבים וחתולים. לך למקומות האלה, ותבדוק מה המצב האידיאלי שם. תבדוק מה מצב ההתייצבות לצבא שם. תבדוק שם מה אנשים מוכנים לתת על משימות של אידיאלים. אנחנו לא יכולים לקחת מקרה בודד. צריך להסתכל סך הכל על ציבור. עכשיו, הנקודה היותר עיקרית שאני רוצה לומר עליה. מה אתה חושב? יש פה ציבורים? הדתי-לאומי, החילוני, החרדי, שכח מזה. יש פה עם ישראל. ואם יש בעיה במרכאות, באותו ביטוי שהרב קוק כל כך נלחם נגדו, ברחוב החילוני במרכאות, אם יש בכלל דבר כזה, אנחנו כופרים בביטויים האלה, חילוני ודתי, כן? אבל ככה, בשביל אנשים ככה מדברים היום, אם יש בעיה ברחוב החילוני במרכאות, מה אתה חושב? שזה לא ישפיע על במרכאות רחוב דתי? מה, אנחנו לא חלק מעם ישראל? מה, הם לא חלק מעם ישראל? עם ישראל זה עם אחד. אם יש בעיה באזור מסוים, אז אותה בעיה תוקרן גם לחלקים האחרים של עם ישראל. לכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אחרת. האם אנחנו באמת הולכים עם הזהות היהודית שלנו, עם הבריאות הנפשית, הטבעית, העצמית שלנו? האם אנחנו נראים טוב היום? והכי, דבר מצחיק במרכאות, זה מצחיק עד כאב, לולא שזה כל כך כואב, זה היה ממש מצחיק. ראית פעם מדינה שהיא מחפשת זהות? אני חשבתי שאנחנו דמוקרטית יהודית, חשבתי יהודית דמוקרטית. פעם חשבו אולי קומוניזם, אני בכלל היום חשבו אולי כנענים גם היה פעם, ואני בכלל מציע, בוא נהיה אמריקאים וגמרנו, נהיה הכוכב ה-50 ואני לא יודע כמה אצלם, כן? בואו, איזה מין דבר זה? כאילו מין מדינה כזאת, מחפשים מה הזהות שלנו, איזה מין בדיחה הזאת. עכשיו, מה הדבר הזה? מה הדבר הזה עוד פה כל כך מדהים? כי על מי אתה מדבר? על עם ישראל שהביא לעולם את כל ההיסטוריה של התנ״ך, כל היסודות של כל הדתות, באים אצלנו. בנים של אברהם יצחק ויעקב, של משה ואהרון, של יוסף הצדיק, של דוד המלך, של ישוע בן נון, שמואל הנביא, של הרמב״ם, של רש"י, כל התרבות המפוארת הזאת, פתאום מסתובבים היום כאלה. מי אנחנו? מה אנחנו? אולי שמעתי באינדונזיה, יש להם תרבות, אולי נבדוק, אולי התרבות שלהם מתאימה לנו. מה זה? איזה מין מצב? זה איך הגענו לשם? איך הגענו לשם? איך? פשוט מאוד. הכניסו לפה תרבות כזאת שתשתשה לאנשים את הראייה. כן.
כשהרב קוק התמודד בתחילת הכפירה של העולם החילוני, אז הוא בעצם בא ואמר שהאנשים האלה, בגלל לא מפני שהוא כלל מחשב של הדור, הם כופרים, אלא דווקא בגלל שהם באים מנשמות יותר גבוהות וצריך להעיר להם תורה גבוהה. השאלה שלי, בעצם מה שאתה אומר פה הוא איזושהי תעודת עניות לעולם התורה. סוף אתה מדבר על ציבור שלנו ש...
לא, אני עד כן, עכשיו, כן. ציין את השאלה.
השאלה היא למה זה כל כך תופס. אם היה משהו, אלטרנטיבה כל כך טובה, אם האור שאתה מציג פה של עולם היהדות, של אברהם אבינו וכו', היה כל כך גדול, אז מן הסתם כל הזבל וכל הדברים המטונפים האלה, כמו שאתה אומר, הם לא היו משחקים, לא היה להם משקל כבר יותר גדול. אני, כשאתה אומר את זה, אני מסתכל קודם כל על העולם שלנו, ואני אומר, מה אנחנו נותנים, ומה אנחנו יכולים להציג כאלטרנטיבה, ובשורה התחתונה, היא לא מספקת.
אז בוא תראה, אני חושב שזה בדיוק הפוך, תסתכל. אחרי שעושים תעמולה יומיומית של שעות רבות של טלוויזיה וים של ערוצי כבלים ודיסקים ודיווידים ואינטרנט ורדיו ומה, איך יכול להיות שעוד מישהו בכלל רוצה יהדות? זה לא נס?
לא, אני
שואל. לא נס? תחשוב.
אנשים מבינים שזה כבר...
או, זה החלק ב'. חלק ב'. חלק א', אני אומר לך, הדבר ראשון, העובדה שהתעמולה הזאת היא כזאת אדירה, ובכל זאת היא לא מצליחה. אז זה מראה ששם... כי היא לא מצליחה. לא. לא. אני אגיד לך למה היא לא מצליחה. משום שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל היום, אתה רואה שתרבות הרק הביאה היום את הציבור למצב שאנשים מרגישים, אין לך היום אזרח אחד במדינת ישראל רגוע. אחד. אחד. בכל מקום אנשים זזים, בכל מקום אנשים זזים בכיסא. כל אחד התגובה שלו אחרת. יש אחד שמקצין עם החילוניות שלו כי הוא פוחד. יש אחד שהוא כזה, אתה יודע, הוא פוחד להגיד, אבל הוא מתעניין כשהוא רואה את החבר שלו לעבודה, כזה מאחורי הקלעים שיושב איתו בחדר, מתחיל לשוחח איתו עמוקות, ופתאום הוא מגלה שהבן אדם בכלל, הלב שלו נמצא כל כך במקום יהודי וכן הלאה. ויש כאלה שהולכים ממש ללמוד, ויש לך היום תופעות טבע. תופעות טבע. אם אתה לא מכיר, אני אשמח להכיר לך אותם. יש היום תופעות טבע. אנשים שבאים, זה אמא אחת באה, פתאום הבן שלה החליט שהוא מתחיל להתפלל, הוא שם כיפה, הוא פתאום שומר שבת. מאיפה? ממה? מאיפה זה נולד? אולי תעזור לו, היא באה אליי. כאילו, אז כן, הוא כבר אומר, אני כבר, לא חסר עם זה כלום, הוא רציני. אבל לפחות שתעזור לו. כן? והבן אדם בלי עין הרע, התחיל ללמוד, התחיל להתקדם. דברים רצו כמו בלי עין הרע, ממש. כלומר, אתה לא יכול להתעלם מזה שהיום מדינת ישראל נמצאת במצב שהרק הזה לא ממלא את תפקידו. מרגישים פתאום שאין מאיפה לקחת אידיאלים, מרגישים פתאום שהמדינה מתפרקת, פתאום כל כך הרבה דמויות ציבוריות לא ברור אם כן או לא, ולא ברור אם מישהו רק מלביש תיקים כדי, אבל הכל פתאום הפך להיות שאנשים פתאום מרגישים שהחוסן הלאומי של מדינת ישראל כבר לא כזה חוסן, כן? הרגשה היא כבר לא שקטים, והכל כתב לנו הרב קוק מראש דרך אגב, כן? קובלים אנו שמרידה רוחנית יהיה בישראל ארץ ישראל לפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא, שיהיו הרבה אנשים שידמו שבאו למטרתם כולה בגלל השלווה הגשמית, כן? עד שיבוא סער, ואנחנו לצערנו עדים לסער הזה, ויהפוך מהפכה, ויראה אז בעליל, באופן ברור, שלא אפשר להסתפק בכלל, כי חוסן ישראל בקודש עולמי, בקודש השם. היום אתה מסתכל, אתה רואה, עם ישראל חלש. למה חלש? למה נהיינו חלשים? אין אידיאלים פתאום. אתה יודע שיש מקומות שמנהלים כאלה שהם אנשים אמיתיים, והם מתחננים, תבואו, תכניסו אידיאלים פה, אני לא יודע מה אגיד לתלמידים. יש תיכון בתל אביב, שהמנהל שם כבר לא יודע מה לעשות, אף אחד לא רוצה להתגייס, אף אחד לא רוצה ללכת לצבא, העסק מתפרק לו. ביקש שם מישיבת תל אביב שיבואו, שיכנסו קצת, ובאמת הם עזרו לו והשתנה, תוך שנה, שנתיים, השתנה ההתפלגות של המתגייסים והלא מתגייסים. כלומר, אי אפשר להכחיש היום שכשמסתכלים במדינת ישראל, דווקא שאלת את השאלה הזאת בפרק טוב. לפני 30 שנה היה קשה יותר לענות לך. היום רואים שמי שהולך עם האידיאלים, כן? יש לו, מי שהולך עם תורה, יש לו אידיאלים. מי שלא הולך עם תורה היום, איזה אידיאלים יש לו?
זה לפני 30 שנה.
כל הכבוד. גם לפני 30 שנה זה הסתדר, נכון?
לא היה ריק. לא היה ריק.
הם היו עדיין אלה שהושפעו עוד מתורה, נכון?
כל ההוויה הייתה של אידיאלים, של התנ"ך.
נכון, אבל כיוון שעבר עוד דור ועוד דור בלי תורה, בלי יהדות, לאט לאט.
עכשיו זה הרי.
נכון, נכון. בגלל שעברו כבר כמה דורות בלי תורה. נכון מאוד. מה? כבר אחרי הריק הגדול, אני גם חושב. שאנחנו כבר אחרי הריק הגדול, כשאתה רואה היום כבר זמרים מאוד פופולריים, שהם כבר אנשים של תשובה, של תורה, הטקסטים שמושרים היום, ואתה מתחיל לראות פתאום שיר כמו אנה בכוח, אחי. אתה יודע מה זה אנה בכוח? זה סודות התורה, כן? היהודי הזה מתחיל לשיר אנה בכוח, במדינה שלמה, אנה בכוח, משמיעים אותו בכל מקום. מה קרה פתאום? מה קרה? אתה מבין? אז להפך, אני חושב שאם מסתכלים היום מציאותית, רואים שהחוסר התאמה של החומר הנוצרי שמוקרם פה עדיין, אתה יודע, כי לוקח זמן לצד הגשמי, להבין מה קורה בראש, מה קורה בצד הרוחני. אתה כרגע רואה עדיין שלטון שהוא כבר עבר מן העולם. זה שלטון שממחזר חומרים שכבר עבר זמנם, שכבר אין לו אידיאלים למכור, שהוא בעצם פשט את הרגל. ועם ישראל נמצא כרגע בתקופה משברית, משום שהתרבות החילונית כבר פשטה רגל, אבל היא עדיין אוחזת בהגה. אתה מבין? ואנשים מרגישים מצוקה נוראית. אין מנהיגים, אין מנהיגים. כל אחד ששמים יותר גרוע מהשני. אין מנהיגים. ואתה יודע, אז אני אגיד לך מה, אני פעם אמרתי, אולי נפרסם הודעת דרושים. על עמוד שלם, דרוש מנהיג, וזה, אתה באמת מאמין בזה? שמדינה לא מוצאת מנהיג, זה מה? זה בעיה שלא שמו מודעה דרושים כמו שצריך? אולי נכתוב אותה גם ביפנית, ב-70 שפות, נמצא מישהו שיניג את המדינה? ברור שאם יש בעיית מנהיגות, זה אומר שיש בעיית תרבות. כן? זה אומר שמדינת ישראל נמצאת היום באובדן דרך. למה? כי המקסימום תרבות, באמת, בסיס, שאתה יכול למצוא היום בטלוויזיה, שהיא בעצם ברובה סרטים נוצריים, המקסימום תרבות זה כוכב נולד. זה הפסגה. נחמד מאוד, אבל עם זה אי אפשר לבנות מדינה. טוב, אנחנו, ברוך השם, תוך שואלותיכם, הדברים התבררו, כי אני לא רציתי שהם יישארו רק במימד הפילוסופי, משום שבאמת, כשהרב קוק כתב לנו את המאמר ישראל ותחייתו בספר אורות, וכל כך העריך בחשבון מול הנצרות, הוא ידע מה הוא עושה. הוא ידע שהחשבון מול הנצרות וההתנקות מהמרכיבים הנוצריים שחדרו לתוך התרבות היהודית, זה עיקר ההתנקות שאנחנו צריכים לעשות. ההתנקות מהדברים האלה, דמיינו פתאום מדינת ישראל בלי טלוויזיה נוצרית. דמיינו שמתנקים מכל המרכיבים הנוצריים. אחי, אנחנו יוצאים לדרך חדשה. חדשה. ולכן החשבון הזה כל כך חשוב. אני חושב שאנחנו עשינו אותו באופן שמאוד מאוד ממחיש גם למעשה, ולכן רציתי הפעם קצת לרדת מההר של כל הצדדים האמוניים הגדולים וכו', וקצת להמחיש את הדברים פה בעולם המעשה, שנבין ממה אנחנו מתנקים, שנבין מה פתאום אנחנו בכלל עושים חשבון עם הנצרות. עכשיו, אנחנו צריכים ברשותכם גם להספיק היום את המוסלמי, ואנחנו נספיק משום שאין לנו הרבה מה לומר עליו. הרמב״ם פסק על הנוצרים שהם עובדי עבודה זרה, ולעומת זאת, על המוסלמים שאינם עובדי עבודה זרה. כלומר, מסגד יכול גם להפוך להיות בית כנסת, כן? מותר להיכנס למסגד, אסור להיכנס לכנסייה. וזה בגלל שהנוצרים מגשימים את האלוה, והמוסלמים לא מגשימים את האלוה. משאירים אותו אלוהים אחד באמת. מוחמד אצלם הוא רק נביא, הוא לא אלוהים, כן? עכשיו, פונה מלך כוזר לחכם מחכמי האסלאם, וישאלהו לתורתו ולמעשהו. אומר רבי יהודה הלוי, אמר לו החכם המוסלמי, אנחנו מאמינים באחדות האלוה וקדמותו, בבריאת העולם ובהתייחסות כל האנשים אל אדם ואל נוח. בקיצור, מאמינים בתורת ישראל. אולם מרחיקים לנו את ההגשמה מאת האלוה לגמרי. ואם ימצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשהו ונאמר כי הוא על דרך העברה והקירוב אל דעת בני אדם. ממש כמו שאנחנו אומרים, דיברה תורה כלשון בני אדם. למדו את זה מאיתנו. מלבד זה אנו טוענים כי ספרנו הוא דבר האלוהים. ספר זה, דבר פלא הוא המחייבנו לקבלו מצד עצמו. אומרים שהספר הוא כזה פלאי, הספר הוא ההוכחה למציאותו של האלוה. כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה, אף לא פסוק אחד מפסוקיו. נביאנו הוא חותם הנביאים, והוא מבטל כל תורה שקדמה לו. כלומר, הם מאמינים שהתנך אמת, אבל הקוראן ביטל את כל מה שהיה לפניו.
מאמינים שהקוראן נברא.
כן, זה משהו אלוהי, שרק אלוהים יכל לעשות כזה דבר. כן, וביטל את מה שלפני. אבל הם מאמינים בתנך שהוא אמת, רק אחר כך בוטל, כמו שאומרים. ואז הם אומרים, וקורא את כל האומות לקבל את האסלאם. עכשיו שימו לב איפה המלכות. כלומר, הם לא עובדי עבודה זרה. אבל בזה נגמר הסיפור. למה? כי תראו מה קורה עכשיו. ושכר המאמין, מה יקבל המאמין הגדול, המוסלמי? שוב רוחו אל גופו בגן עדן, שם יסבע נעימות, ביהודה לב היה מאוד עדין, לא היה נעים לו לכתוב מה בדיוק, כן? לא יחסר דבר ממאכל ומשתה ומתענוגות בשרים ומכל אשר יתאווה, כן? זוכרים, 70 בתולות, כל התינופת הזאת, זה מה שהם מבטיחים למאמין הגדול. כלומר, חוץ מזה שהם לא עובדי עבודה זרה, כן? ושיש מרכיבים מוסריים יהודיים רבים בתוך הקוראן, בזה זה נגמר. סופו של דבר שכר המאמין, זה גשמיות וכן הלאה. ועונש הכופר, רילתו אש לא תכבה, לא איתם מיסוריו לעולם. אמר לו הכוזרי, לא הבאת לי שום במרכאות משהו פילוסופי קצת אמוני, למה להאמין בדת שלך? מי שרוצים לדריכו לקראת האמונה בדבר האלוהים הוא לאמת לו, כי האלוה מדבר עם בשר ודם. אתה רוצה להכריח אותי לומר שהאינסוף מתחבר עם הסופי, למרות שהשכל לא יכול לתפוס כזה דבר. כן? והרי אנחנו מרחיקים זאת. אז צריך להוכיח לו זאת בעובדות מפורסמות שאין לדחותם. וגם אז יקשה מאוד לאמת לו, כי האלוה אומנם דיבר עם בשר ודם, כי בעצם השכל לעולם לא יתפוס איך זה קורה שהאינסוף מתחבר עם סופי. אבל אתה תוכיח לי שכלית שזה קורה, אני אקבל את זה בקושי. אבל אני אקבל כי הוכחת, אבל אתה לא הוכחת לי כלום. ממש אתה אומר לי שהפלא שבספריכם, הוא כתוב בערבית, ואני לא יודע לקרוא ערבית. הבנתם? זה חצי ככה סטלבט, כמו שאומרים. הספר שכם הוא פלא, אבל תראו, כתוב ערבית, אני לא יודע לקרוא ערבית. אחר כך הוא אומר לו, רבים המופתים שהורו על ידי נביאנו, אבל לא מהם אנחנו מביאים ראייה על החובה לקבל תורתו. ואז הוא אומר לו עוד פעם, זה יש מה שנקרא פילוסופיה של המדע. מה זה פילוסופיה של המדע? שם קובעים מהם הכללים שעל פיהם אנחנו נחליט שעובדה מסוימת היא אמת, שתזה מסוימת היא נכונה מדעית. כן? אז עכשיו יש לנו פסקה כזאת. אז הוא אומר, אין הנפש נוטה להודות כי יש לאלוה ההתחברות עם בשר ודם. הנפש לא נוטה להודות, למה? כי השכל לא מבין איך אין סוף מתחבר איתו. הוא סופי, איך אין סוף מתחבר עם האדם. לא מבין. אז הנפש לא נוטה להודות שיש לאלוה התחברות עם בשר ודם, כי אם בראותה מופת, אשר בו יהפך עצם אחד לעצם אחר. תראה לי שהוא בורא, שהוא יכול להפוך את הסופי, הוא יכול להפוך אותו להיות דבר אחד, להיות דבר אחר. כן? מופת שהכל רואים כי כמו הוא לא יוכל לעשות, כי אם מי שברא את כל הדברים מעין, אז אני אמין שאלוהים ברא את העולם, שהאין סוף מתחבר עם הסופי. ואף גם זאת, המופת הזה צריך להיות מופת שנעשה להמונים רבים, שזה לא יצא שמישהו סיפר סתם סיפורי עלי בבא. נעשה להמונים רבים שראו עין בעין, לא שסופר להם מפי מי שראו בחלום, כמו שהרמב"ם אומר שלא האמינו למשה רבנו, עד שלא כל יהודי בעצמו במעמד הר סיני אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. כביכול ראו מה שאדם יכול לראות בקדוש ברוך הוא ישירות, שהוא אחד ושאין שני. או שבא אליהם בקבלת איש מפי איש, ובתנאי נוסף כי יחקר מופת זה ויבחן בחינה אחר בחינה לבל ייפול ספק בלב האדם, אולי יש בזה תעתוע דמיון, אולי מעשה כשפים. רק אז, אחרי שתעבור את כל המבחנים האלה, תקבל הנפש ובקושי. למה בקושי? כי השכל לעולם לא יבין איך אין סוף מתחבר עם סופי. אז היא תקבל, כי זה מוכח שכלית. אף על פי שהיא לא יודעת להסביר איך זה יכול להיות. היא תקבל ובקושי את הדבר הגדול הזה. רצוני לומר, כי בורא העולם הזה והעולם במלאכים עושה השם מאוד, יתחבר עם החומר האחור הזה. רצוני לומר, האדם, וידבר עם האנוש האדם, שאין סוף מתחבר עם הבשר ודם, כן? אז אומר לו המוסלמי, כשדוחפים אותו אל הקיר, מה המוסלמי אומר? אומר המוסלמי, ועלו ספרנו הקדוש מלא סיפורים על משה עליו השלום ועל בני ישראל, סיפורים אשר אין להטיל ספק באמיתותם, כל אשר עשה אלוה לפרעה, ואשר קרא את הים, והעביר בו בשלום את אשר רצה בהם, וטיבע את אשר קצף עליהם, קריאת ים סוף, ואשר אחרי כן, הוריד אחרי כן לישראל את המן ואת הסלב 40 שנה, אשר דיבר עם משה בהר סיני, אשר העמיד בשמש ליהושע ועזרו במלחמתו בגיבורים, וכן כל שאירע לפני כן, המבול, מהפכת סדום ועמורה, אין כל אלה מפורסמים עד בלי אשאיר מקום לספק, פן יש בזה מעשה תחבולה או תעתוע דמיון? שימו לב מה קורה פה. הוא לא עונה לו. למה הוא לא עונה לו? ספרותית, כביכול מלך כוזר הגיע למצב שכבר אין לו כוח בשבילה. זה הכוון. אתם מבינים? אז רבי יהודה לוי סיבה סידר שהוא כבר לא עונה לו. מה שנקרא כבר, אוקיי, הבנתי את הסרט שלכם. רואה אני, אומר המלך כוזר, כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים, שהם שארית בני ישראל. רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה התורה בארץ. שימו לב ללשון. לא שלהם יש את ההוכחה. הם ההוכחה. שמתם לב לעומק של הדבר הזה? הם. עלינו ממש האלוהות מתגלה. הם ההוכחה. כל מה שקרה עם בני ישראל, זה היסוד של האמונה. הם ההוכחה. הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה התורה בארץ. ומפה הוא מתחיל לרמוז לאן הדברים הולכים, ומכאן בעצם, בפעם הבאה, אנחנו בעצם מתחילים כבר את היהודי, ומתחילים ללמוד מה זו נשמה, מה זה אני, וכל הסודות הגדולים של היהדות. אבל כדי לסיים את הפרק הזה של פילוסוף נוצרי ומוסלמי, אני רק רציתי להדגיש עוד נקודה אחת לסיום. ראיתם פה, בעניין של הפילוסופיה של המדע, שהוא ציין, אתה צריך להביא לי מופת, שרואים שיכול לעשות אותו רק מי שברא את העולם, זה צריך להיות מופת שנעשה להמונים רבים, נכון? ושנבדוק שזה לא איזה פאטה מורגנה, מעשה כשפי, משהו כזה. נקודה נוספת, גם כשהוא מדבר מול הפילוסוף, הוא גם אומר לו, בפסקה ד', הוא אומר לו, לא שם, סליחה. סליחה, בפסקה ה', כשהוא עונה לנוצרי דווקא. אז הוא אומר, הדת שלך לא מניחה מקום להיגיון, כי אתה עשית סלט מהאין סוף והסופי. אני לא מוכן לקבל שאין סוף מתחבר עם סופי, קשה לי. אתה אמרת שהאין סוף הוא עצמו סופי. זה בכלל שברת אותי. כן? עכשיו, דבר שני שהוא אומר לו עוד, אני בכוונה מרכז לכם את האמירות כביכול הפילוסופיה של המדע, של רבי יהודה הלוי, כן? ודבר נוסף הוא אומר לו, שלאחר שנתעמד דבר לאדם, על פי מראה עיניים ובניסיון, עד אשר יאמין בו כל הלב ולא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר אשר נתעמת אצלו, אז ימציא תחבולת הכנגד ההיקש ההגיוני למען יקרב את הרחוק ההוא. אין ככה יעשו גם חכמי הטבע בכוחות המופלאים הנגלים להם בראשונה. גם המדענים כך עושים. כוחות אשר אילו סופר עליהם לחכמים האלה לפני שראום בעיניהם, היו כופרים במציאותם. אחרי שראום, כן, באופן אמפירי, התחכמו וימצאו להם סיבות, כן? עכשיו, מה כתוב פה? כתוב פה עולם ומלואו בכמה שורות האלה. כשאתם תקראו היום את ההיסטוריה של המדע, אז יספרו לכם ככה, שאריסטו היה יותר עסוק בהיקשים השכליים. עבד עם היקשים שכליים, אם הם מסתדרים, הגיעים למסקנה על הכיפק. והוא גם כתב חוקים מדעיים, גרביטציה, כל מיני דברים, כשהוא כתב אותם, הם חוקים מוטעים. למה? איפה הייתה הבעיה של אריסטו? אריסטו, שאומץ גם על ידי הכנסייה בימי הביניים, בסופו של דבר מגיע, לפי איך שהם מספרים את ההיסטוריה, גלילאו גלילאי. בא והתחיל עם השיטה המדעית הניסויית. כלומר, לא מספיק שבשכל הסברות שלך מסתדרות. בוא תבדוק באופן מעשי בחיים, תעשה ניסוי, כמו שאנחנו כולנו רגילים היום. מעבדה, עושים ניסוי, מוכיחים, אמפיריות. בוא תראה במציאות אם הדברים תופסים מים או לא. ואז הוא בדק את המסקנות של אריסטו על גרביטציה וכו', והראה שהוא טועה, שזה פשוט טעות. והתחיל מכוח ניסויים מדעיים לבנות תורה חדשה. ואחר כך זה המשיך הלאה לעוד כל מיני מדענים שבאו אחריו וכו', עד שזה מגיע לניוטון שמתחיל את העידן החדש של הפיזיקה המודרנית וכו' וכו'. אבל שימו לב מה קורה פה בעצם. מה רבי יהודה הלוי אומר לו? עוד הרבה לפני גלילאו גלילאי, כן? מה רבי יהודה הלוי אומר לו? לנוצרי, שזה בעצם אמירה גם כלפי הפילוסוף, ומעניין שהוא אומר שחכמי הטבע בדורו כבר נהגו כך. כלומר, שכנראה היו בדורו חכמי טבע אחרים מאריסטו, שכן התנהגו באופן אמפירי, וזה לא כל כך תואם את מה שהמדע היום מספר בתור היסטוריה של המדע, כן? רק אני מוכרח לציין שגלילאו גלילאי מתחיל עם הצד הניסויי הזה, הכנסייה נכנסת בו. הוא מסיים את חייו בסוף באיזה מעצר בית כזה. כן? ממש לא היו מוכנים שהתורה האמפירית תצא אל האור, כן? זה לא התאים להם. התורה של אריסטו היה ביסודות שמצדיקים את ההפקרות הנוצרית, והם רצו שזה ככה יישאר, כן? בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא בעצם שהיהדות בנויה על מדע ניסויי אמפירי של מראה עיניים. הדבר החזק ביותר זה המראה עיניים. אם תראה לי ניסוי שיפריך את התזה, מה יישאר? התזה או הניסוי? מה המדע היום עושה? יש תזה. נעשה ניסוי, הניסוי מראה שהתזה לא עובדת. את מי זורקים? את הניסוי או את התזה? את התזה. נכון? ועל זה אומר רבי יהודה הלוי, ככה יהדות בנויה. כמו מדע ניסויי אמפירי. עכשיו אני מזכיר לכם, לפילוסוף הוא אמר, אתה אומר לי שאלוהים לא מתחבר עם הגוף, לא מתחבר עם בני האדם, אז מאיפה בא בתוכי השתוקקות אל האין סוף, להיות שלם, להיות טוב? איך אתה מסביר את התופעה האמפירית הזאת, שאני רוצה להיות שלם לא רק בשכלי, גם בגופי, גם בחברתיות שלי, גם בקשר בין איש ואישה? איך אתה מסביר את השלמות הזאת שמסתובבת בתוכי? אין לך הסבר, אתה לא מדעי. לנוצרי הוא אומר, מה עשית? סלט שלם. האין סוף הוא גם סופי בעצמו וזה. תביא לי הוכחה אמפירית, תביא לי איזה ניסוי מדעי, תוכיח לי. למוסלמי, מה הוא אומר לו? אותו דבר הוא אומר לו. מה הבאת לי? הספר שלך פלא? לא יודע לקרוא ערבית. תביא לי מופת שנגלה להמונים רבים, שבו רואים שעושה המופת, הוא מסוגל לעשות יש מאין, כן? והמופת הזה הוא לא איזה כשפים, כולם רואים את זה עין בעין, נקבל. לא לחינם הנוצרים והמוסלמים שכל כך רצו להחליף את היהודים, לא ניסו אפילו להגיד שהתנך איננו נכון. למה? כי התנך הוא ניסוי מדעי אמפירי מוכח. כשמדברים על מעמד הר סיני, שכל המיליוני יהודים, מיליוני יהודים שהיו אז, נכחו ועמדו שם וראו עין בעין את התגלות הקדוש ברוך הוא, שהוא האינסוף ברוך הוא ושאין שני לו, אין תופעה כזאת בעולם, אין עובדה יותר מוסכמת בעצם היום הזה בעולם. מיליארדים של בני אדם בעולם מקבלים את זה, למרות שהם היו מתים, כמו שאומרים, שהיהדות לא תצדק עם התנך שלה. אבל הם לא ניסו להגיד התנך לא נכון, כי הם ידעו שאי אפשר. זה לדפוק את הראש בקיר. זה ידוע לכולם שזו אמת. אז הנוצרים עשו ברית חדשה, והמוסלמים עשו את הקוראן שביטל את מה שקדם לו, וכן הלאה. אבל אף אחד מהם לא ניסה לבטל את המעמד הר סיני של היהודים. להפך, הם נטלו בו כיסוד לדת שלהם, והם טענו שרק הם ההמשך. ולא רק זה, אף אחד מהם לא ניסה לטעון שהיה לו מעמד הר סיני. הם כולם מודים שהדת שלהם התפתחה באופן של שיווק. היה אדם אחד שלאט לאט התקבצו סביבו עד שזה התפרס על המונים וכולם קיבלו את זה. אף אחד מהם לא ניסה לטעון, קמנו במעמד אחד שמיליונים ראו את אלוהים. אף אחד לא ניסה לטעון. והדבר הזה נובע מעובדה מאוד פשוטה. היהדות לדעת כולם, לדעת היהודים ולדעת הנוצרים ולדעת המוסלמים, היא דת אמפירית, מדעית, ניסויית, שבנויה על אמונה, שבנויה על מראה עיניים, מוכח, שאי אפשר להתווכח איתו. עכשיו, מכאן אנחנו בעצם יוצאים לדרך, אחרי שהכנו את עצמנו, לדבר האמיתי. מה זה הדבר האמיתי? הדבר האמיתי זה סוף סוף להתחיל להבין, מה זה אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל מארץ מצרים? מה מסתתר באמת הגדולה של היהדות, כפי שמציג אותה רבי יהודה הלוי? והפרק הראשון שאיתו אנחנו נתחיל, זה בעצם להבין דבר ראשון, מה זה אני. אז בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, בפעם הבאה אנחנו ממש מתחילים להתעסק, מה זה אני, מה זו נשמה, מה בעצם קורה בתוכנו. ואם תרצו, בלשון המשווקת היום, זוהי הסדנה למודעות עצמית הטובה ביותר שיש להציע היום בכל העולם כולו, מאחר וזה הסדנה היהודית, השורשית, האלוהית, שאין כמוה. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות את זה בפעם הבאה. אנחנו נסיים פה. תודה רבה, להתראות.